אוקיי, אז דיברנו בעצם בפעם הקודמת, רק בתוך ההקשר אני אכניס את זה. התחלתי בפעמים שלפני הקודמת, בפעמים האחרונות, התחלתי לדבר קצת על הפלוטוניזם בפניו הפחות חביבות. התחלתי מפופר שתיאר את האפלטוניזם כאבי כל רע, כי הוא טוען שהאפלטוניות זה בעצם מרשם להתנהלות אידיאולוגית. כן, אתה רואה מול העיניים איזושהי אוטופיה מוגדרת היטב, מבחינתך זה המודל המושלם, ואתה דורס את כל מה שקורה בעולם כדי לכפות על העולם הזה את המודל המושלם שלך. אפשר לראות את זה בעיקר בקומוניזם, אבל אולי גם בנאציזם ובכל מיני אידיאולוגיות גדולות שבדרך כלל, או הרבה פעמים, נוטות לפעול מאוד בקשיחות ובאלימות כדי לממש את האידיאולוגיה, שביסודה זאת אידיאולוגיה שמטרתה להיטיב עם האנשים ועם העולם, אבל בשביל להיטיב אתה רומס את כל מי שרק מפריע לך להיטיב לו. ופופר רואה את השורש של הבעייתיות של הדבר הזה באפלטוניות. כי אפלטוניות זה בעצם אומר שיש איזשהו עולם אידאות, שבו מסתובבות אידאות מושלמות כאלה, כן, הסוס המושלם, הדמוקרטיה המושלמת, השיטה החברתית המושלמת, וכשאתה רואה דברים כאלה מול העיניים, אז אתה מנסה לממש או לכפות את זה על העולם שלנו כמה שיותר כוח. אז זה מצד אחד. מצד שני, אמרתי מה שפופר מציע בעצם, במובן מסוים, או לפחות משתמע ממנו, זה לשפוך את התינוק עם המים. כיוון שבסופו של דבר, אם תוותר על האידאות והאוטופיות והחזון השלם, אז אין לך באמת לאן לחתור. זאת אומרת, אז אנשים לא מתקנים את העולם בלי שהם, יש להם מול העיניים איזשהו מודל של עולם מתוקן. הבאתי איזה דוגמאות, כן, עם הקומוניסט ההוא שדיברתי איתו פעם, שאומר שהוא כבר הבין שהמודל הקומוניסטי הוא כבר לא, הוא לא ישים, צריך כלכלת שוק וכולי, הוא כלכלן היה, הוא עדיין. אבל הוא עדיין מתקן את העולם בקטן, זאת אומרת, אין לו אוטופיות גדולות. אז שאלתי אותו, מה מגדיר אצלך עולם מתוקן? זאת אומרת, בלי אוטופיה, אתה לא יודע לאיזה כיוון ללכת עם התיקון. בסך הכל התיקון אמור לקרב את המצב בעולם הזה אל האוטופיה. אבל אם אין לך אוטופיה, אז מה זה נקרא לתקן? אתה צריך להגדיר כיוון שיהיה הכיוון הנכון. ואם אין בקצה איזושהי אוטופיה שהיא בעיניך מושלמת, אז איך אתה מגדיר את כיוון ההתקדמות? זאת אומרת, יש פה איזה פלונטר בעייתי, בגלל ש... שני הצדדים הם בעייתיים, הצד האפלטוני נוטה לקיצוניות דורסנית, והצד האנטי-אפלטוני לא יתקן שום דבר. וכמובן ש... כן.
לא כל כך הבנתי למה זה נקרא לשפוך את התינוק עם המים. אם האדם שומר על צניעות ולא קובע לעצמו שום אוטופיה שהוא החליט שככה צריכה להיות, אלא מסתכל על המציאות בעיניים, עם כל המורכבות והדינמיקה שקיימת בה וההבדל שקיים מכל מקרה ומקרה, כמו שאתמול דיברנו על ההלכה וזה, אז אתה פועל בצורה הרבה יותר, אתה ודאי שואף לטוב, אבל לא קובע את הטוב אפריורית במנותק מהמציאות, אפילו... אני אומר, גם למי שאתה אומר בריאליזם מוסרי, זה עוד יותר חזק. תקל על העובדות שמדברות מולך, ואל תקבע את האוטופיה ואת ההלכה כביכול אפריורית.
אני חושב שאם אתה תחשוב רגע על מה שאתה מציג כאן, אם אתה לוקח את זה עד הסוף, אתה תראה שזאת סתירה פנימית, או זה בעצם ריק מתוכן. כי מה זאת אומרת להסתכל על המציאות ולהחליט איך לתקן אותה מתוך עצמה? לתקן זה תמיד לקחת את המציאות למקום אחר ממה שהיא עכשיו. עכשיו אני שואל,
נכון.
רגע, עכשיו אני שואל, לאיזה מקום אחר לקחת אותה? זאת אומרת, מה מגדיר מקום אחר כמקום טוב יותר? אתה צריך איזשהו קנה מידה שיגיד לך מה נחשב יותר טוב ופחות טוב. אם אתה ניזון רק מהמציאות עצמה, המציאות עצמה היא מה שהיא. אומרת, אז אין שום אפשרות לתקן כלום, כי מה שיש שם זה מה שיש. אתה חייב איזשהו מודל שמנותק מהמציאות, אז זה טוב כשלעצמו, ועוד פעם, עם הסכנות שבדבר זה ברור, אבל אחרת, איך תגדיר מה זה נקרא לתקן את המציאות?
אם אנחנו לוקחים את המקום שהרב אומר, אם נלך עם זה עד הסוף, אז הריאליזם, ככה בעיניי גם אמור היה להיות ריאליזם מוסרי נכון. זה כשאם אתה רואה עובדה שכרוך בחובה הסבל, והסבל הזה בעצם בחובו יש בו את הקריאה למנוע את הסבל,
אז אתה מגיע, אז אתה מכניס בדלת האחורית את המודל. אז יש לך מודל שצריך למנוע סבל.
אין שום מודל.
זה משהו שהוא מעבר למציאות. כי אחרת אין שום סימון לכיוון ההתקדמות. אז לא משנה כרגע אם המודל הזה הוא מפורט וכללי וקשיח, או שמשהו קצת פחות גורף. אבל תמיד חייב להיות משהו מחוץ למציאות, שיסמן לאיזה כיוון לקחת את המציאות כדי שהיא תהיה יותר טובה. זה בהגדרה.
אם אנחנו מבינים שסבל הוא לגמרי פרטיקולרי ונקודתי, וכרוך בתוכו, הוא הבסיס בכלל לאושר. הוא הבסיס. ללא הסבל, לא, אז זה ספציפית, כרוך בתוך הריאליזם המוסרי, בעובדה המוסרית שכתובה מהאדם משהו, כרוך בתוכה גם מה נכון לעשות באירוע הספציפי הנכון הזה. וזה לא שום... זה לא ברעיון שלי, זה לא שהאדם שמסתכל אמר, אני חשבתי שצריך לעשות ככה ולא אחרת.
זה לא, אתה מחביא את זה, אבל זה שם. לא תצליח לברוח מזה. בסופו של דבר, עצם ההחלטה שסבל זה רע, זה בעצמו איזשהו מודל. עצם ההחלטה איך למנוע את הסבל, או מה לעשות במקום, כדי לשפר את המצב, גם היא כרוכה באיזשהו סוג של מודל. אתה לא יכול לעבוד בלי מודלים. יש לך
מודל? זה המודל היחיד שאני נכון. זה הרי הטענה על כל
המודלים.
זה אני מוכן...
אין בעיה.
זה הדבר
הזה. אתה לא יכול לברוח מזה שצריך מודל, כי בלי המודל לא יהיה תיקון. יש לך מדינה שנמצאת במצב מסוים, יש בה בעיות כאלה, ויש בה סבל, ויש בה פה, יש בה שם. אתה לא יכול, אוקיי, אז בוא נתקן. מה נתקן? בוא, אתה צריך לבנות איזשהו מודל שאומר איך ייראה מצב יותר טוב, ולנסות לחתור אליו. אין דרך אחרת. זה לא, אתה לא יכול לעבוד בלי שיש לך איזשהו סוג של מודל או אוטופיה שמנותקת מהמצב שאותו אתה פוגש. כי אם זה המצב שאותו אתה פוגש, אז מה קנה מידה שמולו אתה מודד את המצב הזה? צריך להיות איזשהו קנה מידה שמנותק מהמצב הזה. זה פשוט חוסר אפשרות לוגי. זאת אומרת, אתה לא יכול בלי זה. זה אי אפשר לתקן בלי שיש לך מודל לאן אתה חותר עם התיקון הזה. או איך אתה משיג את התיקון הזה. אי אפשר לברוח מזה. אלא מאי. ברור שבשני בין שני הכתבים הקיצוניים האלה, צריך להיות כנראה משהו שלא מוותר על האוטופיה ולא שופך את התינוק עם המים, זאת אומרת לא 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 נכשל באף אחד משני הכישלונות הקיצוניים, משני הצדדים. יש לי מודל, והמודל הזה בהחלט אני מאמין בו, ואני חושב שהעולם יהיה טוב יותר אם זה יהיה המודל שלפיו העולם יתנהל, אבל כאשר אני חותר לממש את המודל הזה, אני קשוב למציאות. אני מסתכל על זה. זה כרוך, לפעמים הדריסה של האנשים גורמת ליותר סבל ממה שתמנע, אז בשביל מה לעשות את זה. זאת אומרת, הנקודה היא שאני לא שבוי של המודל. אני גם יכול להדכן אותו מדי פעם, כמובן, לאור המציאות. אבל הטוב כשלעצמו, הוא באמת חייב לעמוד לי מול העיניים כשאני מתקן. זאת אומרת, אי אפשר בלי הפלטוניות. זאת אשליה מסוכנת. לשפוך את התינוק עם המים. זאת אומרת, אתה חייב איזשהו מודל, אבל ההתנהלות כלפי המודל לא צריכה להיות כל כך קשיחה ודורסנית, כמו שפופר מתאר אותה, או כמו שבאמת הייתה אצל הקומוניסטים, אלא משהו יותר קשוב לסביבה. אבל עדיין, באופן קשוב לסביבה, אני מתקדם אל המודל. זה מה שנקרא אפלטוניות רכה. כן, אפלטוניות רכה זה אומר, יש לי מודל, אני לא מבטר על המודל. אבל אני לא כופה אותו בכוח ובכל מחיר על המציאות, כי המציאות היא סרבנית, ולכן צריך לדעת איך מתקדמים אל המודל, ואולי גם לפעמים לתקן את המודל, כי הוא במציאות, הוא לא יכול להתממש. מי שהזכרתי את הבחור הזה שהיה מתייעץ איתי, זה בחור בעל תשובה, שהתייעץ איתי והוא גר, הוא גר בקהילה חרדית באופקים, והוא אמר לי, תשמע, אני לא מבין מה הם רוצים ממני, זאת אומרת, הוא רוכב על אופניים, אז הוא נפסניש, יהודי ירא שמיים לא רוכב על אופניים, זה לא מתאים, למרות שאצל חרדים בהרבה מקומות דווקא כן רוכבים, לא משנה, זה מה שאמרו לו, והיה לו תיק גב כזה, אז גם כן, שלא, מה אתה סטודנט, זאת אומרת, יהודי הולך עם שקית ניילון, לא עם תיק גב, ואז, והיה לו שם כזה ישראלי, אז זה לא, לא מתאים השם הזה, אתה שנה לברל, או לאיזשהו שם עם ארומה, לא, לא כזה ניטאי, או אני יודע מה, או משהו כזה. אז זה לא מתאים, בקיצור. אז הוא אומר, תגיד, מה הם רוצים מהחיים שלי, החברה האלה? מה בכל הדברים האלה? מה, אסור ללכת עם תיגב? מה הבעיה? אז באיזשהו שלב, תוך כדי השיחה, אז נפל לי איזשהו סוג של הסימון, אני חושב שדיברתי על זה, נפל לי איזשהו סוג של הסימון אצלי, והבנתי פתאום איך עובד התהליך הזה של נורמות חדשות שכובשות עוד ועוד את השוק, ככה לפעמים תחושה שזה מין פידבק חיובי כזה, זה פשוט מתפוצץ. הגמרא אומרת שגזרה שלא פשטה ברוב הציבור בטלה. כן, אם רוב הציבור לא קיבל את הגזרה שהסנהדרין קבעה, אז הגזרה מאבדת את תוקפה, היא לא מחייבת. בדרך כלל הנטייה של האנשים לחשוב שבעצם ההלכה פה היא מציאותית, זאת אומרת היא רוצה להכיר במציאות, דיברנו על הפלטוניות רכה, צריך להבין שזאת המציאות ואין מה לעשות, זאת אומרת צריך להתפשר עם רוב האנשים, הם לא כאלה צדיקים גדולים, וצריך להנחות אותם הנחיות מעשיות, שהם יוכלו לממש את זה, זאת אומרת זה סוג של התפשרות ההלכה הזאת, ואני טוען, ושם זה הסימון שנפל לי שם באותה שיחה, שההלכה הזאת היא לא סוג של התפשרות, אם הגזרה לא פושטת ברוב הציבור זה אומר שהיא לא נכונה, רוב הציבור נותן לך פידבק, הוא אומר לך, אם זה לא פשט ברוב הציבור, זה כנראה לא נכון. גם אתה אל תעשה את זה. זה גם אם אתה כן מסוגל, וכן יכול, וכן חושב שזה נכון. כי תורה אמורה להתממש במציאות. ובמציאות יש כל מיני אנשים, וכל מיני נסיבות, וכל מיני דברים. והמציאות היא לא בית המדרש. ובבית המדרש נראה לך מאוד הגיוני לתקן תקנה או לגזור גזרה כזאת, אבל בחיים זה לא עובד. אז זה שזה לא עובד בחיים, זה לא אומר שאתה בבית המדרש צריך להתפשר עם החיים. כי ההסתכלות הזאת כפשרה בעצם אומרת, בית המדרש זה הדבר האמיתי, והחיים זה איזשהו אילוץ שמה לעשות, צריך להסתדר איתו. ואני אומר, לא, החיים זה הדבר האמיתי, ובית המדרש בא לשרת את החיים. ולכן, בסופו של דבר, אם יוצאת מבית המדרש הנחיה שלא יכולה להתממש בחיים, זה אומר שההנחיה הזאת לא נכונה, זאת לא תורה נכונה. זאת לא תורה נכונה. ולכן פידבק הזה שאומר שהגזרה לא פושטת ברוב הציבור, זה פידבק שחוזר לסנהדרין ואומר להם, חברים, פה טעיתם. לא פשרה, טעיתם. הציבור נותן פידבק. וכן, זה, אני חושב שגם זה תמיד עולה לי בהקשר הזה. פעם שמעתי מהרב בני לאו, או בשמו, שהוא אומר שאחת הבעיות בהנהגה הדתית בדורות האחרונים, זה שהמנהיגות הדתית היא ראשי ישיבות, ולא רבנים, רבני קהילות. והטענה זה שראשי ישיבות, כשהם בונים שיעור נגיד, אז השיעור הוא מבריק, ניתוח בלתי רגיל, מורכבות נהדרת, והתלמידים בודקים את העקביות של המבנה, ותוקפים אותם ומאתגרים אותם, וכן, יוצאים ניצוצות אינטלקטואליים מהשיעור. אבל תלמידים בגיל 18 לא ישאלו אותך שאלה, שמה זה לא עושה שכל. לא הגיוני, השכל הישר לא אומר כך. הם יבדקו אם זה עקבי ומה נפקמינה, וזה מתיישב עם הרמב״ם, וזה לא מתיישב עם הרמב״ם, אבל רב בקהילה, כשהוא יגיד את השיעור שלו, יכול להיות שאנשים פחות מבריקים, ופחות צעירים, ופחות נלווים. אבל הרבה מהאנשים, אנשים מבוגרים, עם ניסיון חיים, והם יגידו, שמה, זה לא עושה שכל, זה לא הגיוני מה שאתה אומר. שכל הישר אומר לא כך. הכל עקבי, הכל מבריק, הכל נהדר. משהו פה לא נכון. סוג שאלות כזה, ראש ישיבה בדרך כלל לא מקבל מהתלמידים שלו, כי הם ילדים צעירים, הם עוד לא עברו את העולם, הם מבריקים, אבל הם לא קשובים לעולם, הם לא חיו עוד בעולם. ולכן, כשאתה מנהיג באופן מעשי ציבור, מאוד חשוב שתתרגל לשקול גם את השיקולים של הבלבטים, לא רק את השיקולים של הברק האינטלקטואלי ומה נכון. וצריך לשקול את השיקולים של הבלבטים, לא כי התפשרות, כי אין ברירה, כי צריך גם לדבר איתם, אלא כי זה מכוון אותך לא לטעות בטעויות של התיאורטיקנים. כן, שיש דברים, זה התור הבא שאני כותב, שיש דברים כל כך מטומטמים שרק אינטלקטואלים יכולים להגיד אותם. זאת אומרת, זה כן, אוסקר ויילד. לא, לא אוסקר ויילד. נו, ליליפוט, נו, איך קוראים לו? סוויפט, לא? אני לא זוכר, פקיד לא זוכר. בכל אופן, אז הטענה היא שכשאתה אינטלקטואל שחי לך בתוך איזושהי בועה, אתה פשוט מדבר שטויות. זה נורא עקבי, זה נורא מבריק, אבל זה שטויות. זה שטויות ולכן זה לא תורה, לא שאתה צריך להתפשר. אתה מקבל פידבק מהשטח שאתה טועה. אוקיי, זה, עכשיו מה שקורה, אני חוזר לשיחה שלי לגבי הבחור הזה, מה שקורה בעולם החרדי, זה שהעולם החרדי לא מקבל פידבק כזה. למה? כי אם השטח לא נראה לו משהו, כן, איזושהי הלכה חדשה שהתפתחה שם, איזו חומרה חדשה שיצאה שם, ולשטח זה לא נראה, דעת בלבט עם הפך דעת תורה, ולכן קופים עליהם שזה בכל זאת, זה כך צריך לעשות. והם לא מוכנים לקבל את הפידבק של הבלבטים, כי הם מאמינים שהעולם הוא בית מדרש. והעולם שבחוץ הוא בעצם איזשהו סוג של פשרה שצריך להסתדר איתה איכשהו, אבל בעצם העולם האמיתי זה בית מדרש. וזו טעות תפיסתית. ולכן באמת יש שם איזה גידולי פרק כאלה, שאתה לא מקבל שום בלנס או שום משוב שלילי, אלא כל המשובים הם חיוביים, אז זה מתפוצץ בסוף. אז זו חברה שלא יכולה לתפקד. היא לא יכולה לתפקד כי היא לא מקבלת פידבקים מהשכל הישר. הכל זה לפי התיאוריה הנורא נורא הגיונית, ועקבית, מי שמכיר את צורת החשיבה החרדית, זה נורא טיפוסי. זאת אומרת, אנשים יכולים לעלות לך טיעונים שהם מבריקים אינטלקטואלית ונראים נורא הגיוניים, אבל ברור שהם לא נכונים. זה פשוט שטויות. אפשר לשמוע את הטיעונים נגיד סביב הגיוס, כן, זו דוגמה נהדרת לעניין הזה. אנשים בטוחים שהם עלו על טיעון הגנה מבריק, כן, כל מיני חרדים שאני מדבר איתם, זה פשוט עזוי. אתה צריך להוציא אותו מה... זה נורא עקבי, יש לו הנחות יסוד, וזה מסתדר לו עם זה, ומסתדר לו עם שם. חוץ מזה שזה לא נכון, זה מושלם. זאת אומרת, אבל זה פשוט שטויות. ואין אתה בא לבית שאומר לו, תשמע, זה לא עושה שכל מה שאתה אומר. כי הוא בחור ישיבה, הוא חי בתוך סביבה של בחורי ישיבה. אז הוא לא יצא ממנו שום דבר. הוא יבנה על שם מבנים מתמטיים כאלה מנותקים, אבל פיזיקה לא תצא מזה. זאת אומרת, קשר לעולם לא יצא מזה. כי זה לא דבר נכון. ובמובן הזה, אני חושב שזה משל טוב לדרך ההתנהלות הנכונה, מה שאני קראתי קודם, הפלטוניות רכה. צריך להיות לך תיאוריה. במובן הזה, למדנות זה דבר טוב. בית מדרש, כן, שמתווה את התיאוריה הנכונה, זה דבר מצוין. אבל צריך גם קשב למציאות. לא לכפות את התיאוריה למציאות. יש משהו, איזושהי אינטראקציה דו-צדדית בין התיאוריה לבין המציאות. ואסור לוותר על אף אחד מהם. מי שיוותר על התיאוריה וישאר עם המציאות, הוא יישאר עם אותה מציאות כמו עכשיו ולא יתקן אותה אף פעם. ומי שמוותר על הקשב למציאות, יישאר אפילו בלי המציאות. הוא פשוט ירצח את כל המציאות. והאומנות הגדולה זה איך לעשות את הדברים באופן שהוא יש לו תיאוריה, אבל הוא גם קשוב למציאות והוא מבין איך נכון והאם נכון ליישם את זה וכן הלאה. אני במשך שנים רבות, כמו כמקובל בבני ברק, זלזלתי זלזול גדול בפסיקת הלכה. Yeah, פסיקת הלכה זה לבלבטי, משנה ברורה אומר כך, משנה ברורה אומר כך. אנחנו מדברים על למדנות, אנחנו תיאורטיקנים, אנחנו לא... העולם זה רק סתם, לא יודע מה, גורם מציק שניפטר ממנו עוד 120 שנה. אבל אנחנו עוסקים בלימוד תורה, לא בהוויות העולם הקטנות. ובאיזשהו שלב התבגרתי קצת, והבנתי שפסיקת הלכה זה תחום אינטלקטואלי מרתק. זה תחום אינטלקטואלי מרתק דווקא בגלל זה שאני לא הולך רק עם המציאות, ואני גם לא הולך רק עם התיאוריה. אבל אני מחויב כן לשני הצדדים, ומציאת הדרך, איך אני מחויב לתיאוריה, אבל מיישם אותה באופן נכון והגיוני במציאות, זה, 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 זה מהלכים מופלאים ברמה האינטלקטואלית, הרבה יותר מאשר התיאוריות המנותקות האלה שבונות כל מיני מבנים ריקים מתוכן. יש פה יכולות אינטלקטואליות שנדרשות שהן בלתי רגילות, בשביל להבין איך אני כן הולך עם התיאוריה, אני לא מוותר על התיאוריה. יש פה עוסקים שמוותרים על התיאוריה. הם לא עוסקים בלמדנות. המשנה ברורה אומר כך, שולחן ערוך אומר כך, הם לא עוסקים בלמדנות. הם פוסקים כושלים. הם לא פוסקים נכון למציאות. מצד שני, אלה שנצמדים לתיאוריה, גם הם כושלים. אתה צריך לקחת את התיאוריה ולהבין מה זה אומר ביחס לנסיבות המציאותיות שבהן אתה נמצא. ולפעמים זה צעדים פרשניים מרחיקי לכת. בשביל לנסות ולתפור את שני הצדדים האלה של התמונה. וכאן זה הגאונות הגדולה של פוסקים. אם יש פוסק גאוני, זה מישהו שיודע לקחת את התיאוריה, להסביר לך למה ההלכה היא זו שאומרת לך איך צריך להתנהג פה. אבל לא באופן מנותק, כי כך אמרו בסנהדרין, אלא להבין איך להטמיע את זה, או איך לטעת את זה במציאות. איך נכון ליישם את זה, והאם, ומתי, נכון ליישם את זה במציאות. וזאת אומנות בלתי רגילה. זאת פשוט אומנות נפלאה, אבל ילדים לא מבינים את זה. צריך להתבגר כדי להבין את זה. הילדים חושבים שהברק האינטלקטואלי זה הדבר החכם ביותר. זה טעות. לא רק שזה לא הדבר הנכון, זה גם לא הדבר החכם. הדבר החכם יותר זה לקחת את הברק האינטלקטואלי הזה ולהבין איך הוא יוצר אינטראקציה עם המציאות. אז זה מה שאומרים.
המציאות היום, כמו שאומרים, יש כולה שאין הציבור יכול לעמוד בו. יש פוסקים שאומרים, אם בשבת אתה לא יכול לצאת מהבית, אז לא חייבים ללכת לבית כנסת וכן הלאה. אני מחמיר וכן הלאה. לא אכפת לי מה זה עושה לך, וזה פוסקי הדור, זה לא מישהו קטן.
אבל התופעה הזאת של כולה שהציבור לא יכול לעמוד בה, אתה יודע איך היא נוצרה? היא נוצרה מזה שהפכו את כל העולם לבית מדרש. ברגע שהופכים את כל העולם לבית מדרש, אז כל העולם הוא תיאורטיקנים שמתעלמים מהמציאות. פעם זה היה צריך להיות, לתלמידי חכמים הם התיאורטיקנים, ויש את הציבור, העם שבשדות, שנותן להם פידבק. ברגע שאתה הופך גם את העם שבשדות לתיאורטיקנים, אין לך פידבק. ואז מה קורה? כשאתה מבין שיש דברים שצריך להקל בהם, כי המציאות דורשת להקל בהם, זה כולה שהציבור לא יכול לעמוד בה, כי הציבור כולו בית מדרש. זאת אומרת, אין פה את הבלבטים שיתנו את הבלנס. זה בדיוק הנקודה. הפיכת הרחוב לבית מדרש זה אסון. זה אסון לא כי לא כולם צריכים ללמוד תורה, או לא כולם צריכים ללמוד תמיד תורה, זה גם נכון. אבל יש פה אסון לתורה, לא אסון לעולם, לא שלא יהיה מי שיחזיק את העולם. התורה יוצאת עקומה. התורה יוצאת עקומה כי היא צריכה פידבק מהעולם, מבית המדרש, מהעם שבשדות, כדי להבין מה נכון. זה לא יוצא בבית מדרש, תורה לא יוצאת מבית מדרש. תורה יוצאת מהאינטראקציה בין בית מדרש למציאות. וכשאין את האינטראקציה הזאת, או שיש רק מציאות, או שיש רק בית מדרש, אז זאת לא תורה.
אז יבואו החרדים ויגידו.
מה?
יבואו החרדים ויגידו, זה מה שיחזיק את עם ישראל את אלפי שנה, הנה מי שיפעיל את ההיגיון של להסתדר עם המציאות וכו' 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 מה שדיברנו, אז יצאו קונסרבטיבים, יצאו רפורמים, התבטלו וכו' וכו'.
אתה צודק שזה מה שיגידו החרדים, אבל הם לא צודקים. זה שהם יגידו אז הם יגידו. אני חושב שמי שלא קשוב למציאות הוא זה שלא שורד. זה לא קשוב למציאות, אין פירושו לאמס את כל מה שקורה במציאות. רפורמים זה מאוד קרוב לקוטב של אוקיי, אם זה מה שהמציאות אומרת, אז זה מה שנעשה. זה הצד השני. זה ההפוך מהפלטוניות. אני טוען, יש לי את המודל, יש לי את הדבר הנכון שאני מחויב אליו. אני לא אתן למציאות להשתלט עליי. אבל אני גם לא אתן למודל להשתלט. אני צריך ליישם את המודל באופן שהוא קשוב למה שקורה במציאות. אז זה לא רפורמים, זה לא חרדים.
זה מה שהקונסרבטיבים אומרים, אנחנו אלה שרואים את המציאות.
קונסרבטיבים לגמרי צודקים בעניין הזה, לגמרי מסכים. ואגב, אין הבדל עקרוני בין קונסרבטיבים לבין אורתודוקסים מודרניים. הקו הוא לא חד, זה סתם הגדרה סוציולוגית. הקו הוא לא חד. אני לגמרי מסכים לכיוון הזה. בכיוון, לא אתווכח, בפרטים פה, בפרטים שם. אבל הכיוון הוא בדיוק הכיוון הזה. מה שנקרא או מודרנו אורתודוקס או קונסרבטיביות, זה אותו דבר. זה אותו דבר במינונים שונים. כן, הצד הימני של הקונסרבטיבים והצד השמאלי של האורתודוקסיה המודרנית מזמן כבר עשו הצרכה. זה לא באמת שתי קבוצות מובחנות, אבל זה כתבתי גם על זה סדרת טורים. זה משהו אחר. טוב, בקיצור.
הרב.
כן.
הרב הביא את הדוגמה של הגיוס. הרי זו דוגמה באמת מובהקת, שיש איזושהי הלכה שאנחנו ממש ממש חיים אותה. כמעט כפשוטו, לא כמעט, ממש כפשוטו. כי פשוט אנחנו מרגישים בעומק נפשנו את המשמעות של ההלכה הזו, ואז כשאנחנו שומעים את הטיעונים של הצד שכנגד, הם נראים לנו כמה שהם מבריקים וקוהרנטיים, תלושים וחסרי בסיס. יכול להיות שזה מכוון אותנו להגיד שאולי אם היינו חיים את כל, את רוב, את כל, באידיאל של את הלכות התורה, אז היינו באמת חושבים אחרת ממה שאולי היום אנחנו חושבים על הרבה מאוד הלכות. פשוט שאנחנו לא חיים אותם, כי אותנו, אוקיי, ציצית, סמים, תפילין, ככה, זה, אז זה לא כל כך חיים ולא מבינים, אז זה קל מאוד לגלוש, לקבל את ה...
מה שדיברתי בשיעור אתמול בערב, או בשיעורים של ימי חמישי, על זה שאתה צריך לחיות את הסיטואציה כדי לפסוק הלכה לגביה, נכון? מסכים לגמרי.
וזה לא פשוט.
אני לא חי משהו, אני לא חי, מה אני יכול לעשות? זאת אומרת, למשל, אחד האספקטים, למשל לגבי קורבנות בבית המקדש, אז יש איזשהו, לא יודע, לי יש דחייה טבעית מכל הדבר הזה, אני ממש לא מייחל לזה שזה יחזור. לא יודע, המחזות האלה דוחים אותי. כהנים שהולכים עד הרכובותיהם בדם. מצד שני, אני אומר לעצמי כל הזמן, תראה, אף פעם לא חיית המצב שבו יש בית מקדש וקורבנות. יכול להיות שכשחיים את המצב הזה, מבינים שזה תורם איזשהו משהו שאני כיום, במצבי הנוכחי, לא מצליח לתפוס אותו. אז לכן אני לא יכול לקבוע קטגורית שהעסק הזה הוא שטויות, או שהוא דוחה, או שהוא לא ראוי ולא צריך, צריך להתנגד לקיומו. למרות שזה מה שאני מרגיש היום. אבל אני מודע לזה שאני לא חי את המציאות הזאת שבה יש בית מקדש וקורבנות וכהנים בעבודתם וכל מיני דברים כאלה, ויכול להיות שכשאני אחיה בסיטואציה כזאת, אני כן אבין למה זה נכון. כן? למשל, אגף שלם של התורה, אגף ענק בתוך ההלכה והתורה, שלא מדבר אליי, אני לא מבין מה רוצים ממני בכלל, זה לא מעניין אותי, זה, אני מתפלל שזה לא יחזור אף פעם. אבל עוד פעם, אני יחד עם זה, אני גם רושם לעצמי בצד הערת הזרה. אתה לא חי את הסיטואציה, אתה לא יכול לקבוע קטגורית האם זה טוב או לא טוב, ומה זה נותן לנו או לא נותן לנו. זה נכון, אני לגמרי מקבל את ההערה הזאת. אבל אני אומר, אבל את החיים שכן, בית מקדש אין לנו, אבל את החיים שכן יש לנו, צריך לנסות ולחיות אותם. כדי לפסוק בהם, אתה צריך לחוות אותם, אתה צריך להבין מה זה אומר. כי אחרת אתה נשאר עם התיאוריה המנותקת, ואתה מגיע לאפלטוניות הדורסנית, כמו שתיאר אותה פופר. כן, הקומוניזם בעצם הוא הביטוי המזוקק ביותר לאפלטוניות. נגד זה הוא כתב את הספר פופר, נגד הקומוניזם. אז ולמרות המוטיבציות הלכאורה חיוביות, כן, השוויון ולדאוג לחלשים וכל הדבר, כל המוטיבציות נהדרות, וזה בדיוק הבעיה. יש לך תיאוריה שבנויה על מוטיבציות נהדרות, רק לא בדקת אותה מול המציאות. ואתה כופה אותה למציאות. אז זה, מכל הכיוונים, זה בעצם אומר את אותו דבר. עכשיו, אני רוצה רגע...
הרב, אז מי שקובע על איזה חלקים במודל אפשר לוותר, זה בעצם רוב הציבור?
תראה, קובע זה, 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 קובע זה, זה משפט חזק. הטענה היא שיש אינטראקציה בין התיאוריה לבין המציאות. לא יודע לקבוע מסמרות מי קובע ועד כמה. התוצאה היא שילוב של התיאוריה ושיקולי המציאות. איך אתה בונה את אף אחד מהם לא גובר. זה שילוב של שניהם. איזה שילוב, באיזה תמהיל, מתי להתפשר עם המציאות, מתי להתפשר עם התיאוריה. זה איזשהו סוג של אינטואיציה שצריך לפתח ולהפעיל בשטח. אני לא יודע לקבוע מסמרות לעניין הזה, אבל אני חושב שלכולנו יש איזשהו חוש ריח או אינטואיציה או שכל ישר, שכשאתה נמצא בתוך סיטואציה, אם אתה מוכן להיות קשוב אליה, אתה מבין איך צריך להתנהל. אתה לוקח בחשבון את התיאוריה, אבל אתה מבין איך צריך להתנהל מול המציאות הזאת. זה לא, יש לנו את חוש הריח הזה, ואני נותן בו אמון. אחרים אומרים, זה יצר הרע, לך עם התיאוריה. כי התיאוריה זה ההלכה, דבר השם, אסור לגעת. אבל בעיניי זה שטויות. את החוש הריח הזה הוא מאוד מאוד חשוב, הוא לא פחות דבר השם. אוקיי, אז אני רוצה לעבור רגע למישור טיפה שונה, להגיד את אותו דבר, אבל במישור טיפה שונה. דבר על אדם פרטי עכשיו, לא על קבוצות ואידיאולוגיות גדולות וקומוניזם וחרדיות ואני לא יודע מה. אדם פרטי. בסדר? אדם פרטי, איך הוא מתנהל? אז דיברנו בפעם הקודמת על המוסר הקנטיאני. והמוסר הקנטיאני בעצם אומר שאתה צריך לעשות את הדברים מתוך מחויבות לצו המוסר, לצו הקטגורי של המוסר. ואת אם אתה עושה את הדברים באופן כי כך בא לך, או לא יודע, או כי נחמד לך ככה, זה לא אדם מוסרי. אדם מוסרי זה אדם שנענה לצו המוסר. עכשיו, התיאור הזה, יש בו בעייתיות מסוימת. קודם כל הוא אפלטוני מאוד. הוא אפלטוני בגלל שדיברנו על ריאליזם מוסרי, העובדות המוסריות זה איזשהו סוג של אידאות, אני צופה בעובדות האלה, וזה מה שמכתיב לי איך אני צריך להתנהל, שזה ממש אפלטוניות. כן, הזכרתי את המאמר של הקדוש המוסרי, שרה סטראוד נדמה לי כתבה את המאמר הזה, והיא מתארת שם אדם שהוא צמוד כל כולו לערכי המוסר, אבל לא נעים לחיות איתו. זאת אומרת, הוא לא אדם נעים. הוא לא אדם נעים, למה? כי הוא עובד בצורה נורא מכנית. זאת אומרת, הוא כל הזמן בודק מול העקרונות של המוסר, ומסתכל איך ליישם אותם. זה בעצם סוג של הפלטוניות, עוד פעם, זה לא הדורסנות שדיבר עליה פופר, הוא אדם שעושה דבר חיובי. אבל יש פה משהו מכני, שאני חושב שהוא מפריע בדמויות אנושיות כאלה. משהו שם לא, זה לא מודל מושלם. זה לא מודל מושלם, למרות שלכאורה, בניתוח הקנטיאני, זה מה שאתה צריך לעשות. יש לך עיקרון או עובדה מוסרית, ואתה צריך ליישם אותה בעולם, לחיות על פיה. אז אתה כל הזמן צריך להיות בחישובים כאלה. האם מה שאני עושה מתאים למודל הזה, מתאים למודל הזה, לחשב את פונקציית התועלת ולהגיע בסוף למסקנה. כפי שהזכרתי פעם, במחזור הראשון בירוחם, כשלימדתי, אז הייתה חתונה של אחד החבר'ה, לא הזכרתי את זה. הייתה חתונה של אחד החבר'ה, ועמדתי עם אחד הרמים מהצד, והסתכלתי על החבר'ה רוקדים. והראיתי לו איך שכל אחד רוקד בדיוק כמו שהוא לומד. זאת אומרת, אני עוד זוכר את השמות, וכל אחד איך הוא רקד, אני יודע, כי זה בדיוק כמו שהוא למד. אז היו כאלה שיש להם יכולות אנליטיות בלתי רגילות. וכשהם למדו, הם היו תיאורטיקנים כאלה, כן, הפלטונים, מה שאמרתי קודם. הם גם רקדו כך. זאת אומרת, אתה ראית שהם מזיזים את הרגל, הם עושים חישוב, עכשיו צריך לזרוק את הברך פה, ואת הרגל שם, למרחק הזה ולמרחק הזה, זה צד תימני של רובוט. אוקיי? זאת אומרת, אתה עושה חישוב כל הזמן, איך אתה בדיוק צריך לפעול, ואתה פועל בצורה מדויקת לפי החישובים. וכנגדם, היה מישהו אחד לפחות שאני זוכר, זה היה בולט, אבל היו קצת, היו כל מיני אנשים באמצע, אבל היה מישהו נורא בולט, היה ברור שהוא לא עושה שום חישוב. הוא פשוט רוקד, זה יוצא ממנו. זה משהו לגמרי טבעי. ואני לא יודע, אני חושב שהוא גם עשה את זה אולי יותר מדויק מהם, אבל בלי קשר, איכשהו, אני משתמש בזה כמובן כמשל לשאלה איך נכון ללמוד, ואולי גם איך נכון להתנהג. השאלה האם נכון ללמוד באופן אנליטי, עם עקרונות וחילוקים וזה, כמו שראש הישיבה שתיארתי קודם, או שצריך לתת לזרימה הטבעית, לאינטואיציות הפשוטות, לחיים הטבעיים, גם כן להגיד את דברם. אז הריקוד הוא משל, אבל הלימוד הוא הדבר עצמו. וכנה לגבי ההתנהלות, כשאני מתנהל בעולם, אז האם אני כל הזמן עובד עם העקרונות? ושוב פעם, אני לא מדבר במישור הקודם, שאני עובד עם העקרונות ודורס את המציאות. האכזריות האידיאולוגית הזאת. זה מישור הקודם שדיברתי עליו. כרגע אני מדבר על משהו אחר, אני לא דורס, אבל השאלה היא נכון לעשות את זה באופן טבעי וזורם, או כל הזמן לעבוד מול העקרונות. כמובן שאם אני עובד מול העקרונות, זה גם יכול להגיע לדורסנות. אבל כרגע אני מדבר על אספקט טיפה שונה. ואת, האם זה צריך להיות משהו שבא ממך, או איזושהי כפיפות לעקרונות שנמצאים מחוץ עליך, ואתה כל הזמן עושה את החישובים. אז לכאורה, בחשבון הקנטיאני הפשוט, לכאורה המודל האפלטוני הוא הנכון, אתה צריך לעבוד בגלל המוטיבציה של מחויבות לצו המוסר. זה האדם המוסרי השלם, מי שזה סתם יוצא מתוכו, כן, זה משל הכבשה של אמנון יצחק, אז הוא כבשה, זאת אומרת, גם הכבשה לא עושה רע לאף אחד, כי זה הטבע שלה, היא לא מכריעה, היא לא עובדת לפי עקרונות, אז גם האדם צריך להיות איש עקרונות, איש מוסרי ולא כבשה, לכאורה. ככה זה בעצם מה שהיה צריך להיות, וגם זה, אני חושב, איזשהו סוג של ביטוי ליחס בין הפלטוניות נוקשה לבין המציאות. אבל פה, במקרה הזה, אני מדבר על המציאות של האדם, לא על המציאות של הסביבה שבתוכו. זאת אומרת, האם אני מתעלם ממה שהלב שלי אומר, ואני נצמד לעקרונות, או שאני הולך עם מה שהלב שלי אומר, אבל לא מתעלם מהעקרונות, אלא אני כרגע מחליט לרקוד צעד תימני, אני יודע איך בנוי צעד תימני. אבל אני לא עושה את החישוב בכל רגע איך בדיוק צריך לשלוח לאיזה רגל ולאן. אלא אני נותן לעסק הזה לזרום אחרי שקבעתי את המסגרת על ידי החלטה מודעת, אינטלקטואלית, אוקיי? אני משתמש בריקוד רק כמשל פה כמובן. אז אני רוצה...
הרב, מרגישים את זה...
מה?
אני מרגיש את זה לפעמים, כשאתה מדבר עם לפעמים הרבה פעמים חרדים, ואתה אפילו מדבר איתם על נושא של חסד, הרבה פעמים, חלילה לא עושה הכללה, אבל התחושה הקנטיאנית שלי...
עושה חסד, הם צריכים לתת ידי חובה ולהיות צדיק.
כן, אבל אתה מסתכל, הוא לא מסתכל בעיניים של... וזה נורא חסר. זה לא מתאים, וכאן תגיד מצוין שאתה לא מסתכל. אם אתה תסתכל, אתה תחמול, ואז אתה תעשה את זה בכלל לא מסיבה...
בדיוק, לא מהסיבה הקנטיאנית, אלא כי אתה חומל עליו. אז זה כמו כן, הבדיחה המפורסמת על האברך, שהיה צריך לתת מתנות לאביונים בפורים, אבל לא היו עניים בסביבה. אז הוא שכר כנופיית שודדים שידאגו לזה שיהיו כמה עניים, כדי שיוכל לצאת ידי חובת מתנות לאביונים. זאת אומרת, זה בעצם, כן, כמובן גרוטסקה, אבל זאת גרוטסקה שבאה לתאר את ההתנהלות הזאת, שאתה עושה טוב למישהו אחר כדי לצאת ידי חובה ולהיות צדיק. כי העקרונות אומרים שצריך לעשות טובה למישהו אחר. כן, כמו, זה הדוגמה היפה שתמיד עולה לי, כן, הבחור ישיבה יוצא להיפגש עם בנות בשידוכים, הוא דוחה את כולן, בא אליו המשגיח, אומר לו, מה אתה, כן, רשקה באג, אף אחד לא מתאימה לך, שב תלמד מוסר בהתפעלות, תעבוד על מידותיך שנה, ואחרי זה תחזור להיפגש עוד פעם עם מועמדות. טוב, הבחור לומד מוסר בהתפעלות, מתבודד, כן, תוכן את המסילת ישרים, אחרי שנה הוא חוזר להיפגש ועוד פעם דוחה את כולן. אז שואל את המשגיח, מה עשית? מה, שנה שלמה עבדת על המידות ולא יצא לך שום דבר? זאת אומרת, למה, כבוד הרב, אני, לפני שנה כשהייתי בעל גאווה, אף אחת לא התאימה לי. עכשיו שאני גם אנוותן, אז קל וחומר שאף אחת לא מתאימה לי. זאת אומרת, אני חושב שזה ביטוי נהדר למישהו שעובד על המידות, או מקיים את כל המצוות, כי הוא צריך לצאת ידי חובה, כי יש עיקרון שאומר שצריך לעשות את זה. אז מצד אחד, המודל הקנטיאני אומר בדיוק את זה. זה מה שאתה צריך לעשות. אם זה סתם זורם מתוכך, אין לזה ערך מוסרי. הערך המוסרי בא כשאתה נצמד לתיאוריה המוסרית, אתה מחויב לצו הקטגורי, וכמובן למדת את כל המשנתו של קאנט כדי להבין מה הצו הקטגורי אומר, ואחרי שאתה כזה פילוסוף גדול, אז אתה האיש המוסרי האמיתי. אבל סתם בן אדם שעושה טוב כי הוא איש טוב, אין לזה שום ערך מוסרי. ככה קאנט אומר. מצד שני, התחושה הפשוטה של אנשים היא לא כזאת, גם שלי לא. יש משהו יותר שלם באדם שהטוב בא ממנו. אבל אני מסכים עם קאנט. עוד פעם, גם בעניין הזה אני לא אפלטוניסט נוקשה, אבל אני כן אפלטוניסט רך. זאת אומרת, גם בסוגיה הזאת עצמה של האפלטוניזם המוסרי, אני אפלטוניסט. זאת אומרת, גם כאן אני לוקח את התיאוריה הקנטיאנית, אני לא זורק אותה, אני חושב שהיא נכונה. אבל מצד שני אני מבין, אני קשוב גם לאינטואיציות שלי שאומרות, רגע, אבל הרובוטיות הזאת של להתנהל כל הזמן לפי הכללים, גם בה יש משהו פגום. אז איך, איך בדיוק, מה, איך בדיוק ליישב את שני הדברים האלה? אתם מבינים, זה מהלך מסדר שני. אני מסתכל על סוגיית האפלטוניות הרכה עצמה, ואני מפעיל עליה את המתודה של אפלטוניות רכה. בסוגיה הזאת עצמה אני הולך לא עם העקרונות ולא עם המציאות, אלא איזשהו שילוב של שניהם. ואני רוצה להדגים את זה, דווקא לא בהקשר המוסרי או קאנט, אלא בהקשר...
הרב, 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 הרב.
מה?
הרב, הרי למשל אייכמן, שאמר שהוא קנטיאני והוא צדק במידה מסוימת, הרי מה שהיה יכול למנוע ממנו לעשות את מה שהוא עשה, זה אם הוא כן היה אומר, נכון, יש לי פקודות והחוקים, אבל אני מסתכל מולי על הקורבנות, ואני מרגיש משהו. אבל הוא אמר, אני אותם את עצמי, אני צריך להיות קאנט ולציית לה...
יקס הם אפלטונים, יקס הם פוזיטיביסטים במשפט, הם, כל התרבות שלהם היא תרבות של כללים, של חוקים, ונכון, וזה ביטוי לסכנה שיש בהתנהלות מהסוג הזה. נכון? וזה לא בגלל שלא נכון לציית לחוק, זה בדיוק הנקודה. גם הציות לחוק צריך להיות קשוב לאילוצי המציאות, למה שקורה במציאות, לא as is לכפות את זה על כל מצב. שים לב באיזה מצב אתה נמצא. זה לא, אתה לא יכול ללכת עם הכללים עם ראש בקיר. זה בדיוק הנקודה. אני רוצה להראות את זה בתוך העולם של מחויבות הלכתית או מחויבות דתית. יש מהלך ממש מקביל למהלך הקנטיאני, או כל מה שאמרתי קודם, בהקשר ההלכתי. אז יש, אני אעשה את זה ממש בקצרה, זה בעצם גם טור באתר שלי, אולי אני אפנה את זה בוואטסאפ. הגמרא בסנהדרין מביאה מחלוקת בין אביי לרבה, לגבי עובד עבודה זרה, מאהבה או מיראה. כן? איתמר, העובד עבודה זרה מאהבה או מיראה, אביי אמר חייב, רבה אמר פטור. אביי אמר חייב, דאף עלך, כן, הוא עבד. רבה אמר פטור, אי קבלי עלי באלוהים, היא לא לא. זאת אומרת, אם הוא עובד את העבודה זרה מאהבה או מיראה, אז אביי אומר שהוא חייב, הוא עבד, זה עבודה זרה. רבה אמר לא, רק אם הוא מקבל באלוה. עכשיו, מה זה אומר רק אם הוא מקבל באלוה? אז רוב הראשונים, על אתר, מפרשים את הגמרא הזאת לא כפשוטה. למשל רש"י אומר, מה זה עובד מאהבה ומיראה? מאהבת אדם ומיראת אדם, ולא חשבה בליבו באלוהות. זאת אומרת, אני עובד את העבודה זרה כי אני אוהב מישהו ואני רוצה לגרום לו נחת, או כי אני מפחד ממישהו, בן אדם, לא מהאליל. עכשיו, זה לא הפשט הפשוט. עבודה מאהבה או מיראה בפשטות זה אהבה ויראה של האליל, לא אהבה ויראה של החבר שלי, או של אדם אחר. אבל רש"י מפרש לא כפשוטו, ורוב הראשונים ככה. למה? מאוד פשוט. כי אם זה מאהבה ויראה של האליל, אז אין לך עבודה זרה גדולה מזו. גם את הקדוש ברוך הוא אנחנו עובדים מאהבה או מיראה. אז אם את הדבר הזה עצמו אנחנו מפנים כלפי אליל, אז ודאי שזאת עבודה זרה. אז איך רבה יכול להגיד שאתה פטור במצב כזה? מה אתה כן צריך לעשות כדי להיות עובד עבודה זרה? זאת בדיוק קבלה באלוה, לאהוב ולראו מהאליל הזה. כן, זו הטענה שעומדת כנראה בבסיס דברי רש"י ושאר הראשונים, שמסבירים שכשכתוב פה אהבה ויראה, זה אהבה ויראה של אדם. ולרמב״ם, זאת עבודה זרה, פרק ג' הלכה ו', העובד עבודת כוכבים מאהבה, כגון שחשק בצורה זו מפני מלאכתה שהייתה נאה ביותר, או שהעבדה מיראתו לה, שם התראה לו, כמו שהן מדמים עובדיה שהיא מטיבה ומראה, אם קיבלה עליו באלוה חייו סקילה. ואם עבדה דרך עבודתה, או באחת מארבע עבודות מאהבה או מיראה, פטור. אז מה הוא אומר? הוא אומר שאם הוא חושק בצורה הזאת, כי המלאכה של הנאה זה אסתטי, יש לו הנאה אסתטית מהעניין, או שהוא מפחד שיתראה לו, כן? אז הוא פטור. אבל אם הוא קיבל אותה עליו באלוה, זה האנטיתזה, אז הוא חייב. זה פשט הגמרא, קודם כל. הרמב״ם נצמד לפשט הגמרא. רש"י והראשונים האחרים זה לא פשט הגמרא. אבל ברמב״ם כתוב שהאהבה ויראה שמדובר עליה זה אהבה ויראה של האליל. עכשיו, זה פשט הגמרא, זה נכון, אבל לא בכדי הראשונים האחרים נטו מזה. למה? כי הפשט הזה הוא קשה. מה הכוונה קבלה באלוה? אם הוא עובד אותה מאהבה או מיראה, זה נקרא אלוה. לא, למה אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא? מאהבה או מיראה או משהו כזה. אז את אותה עבודה דתית אתה מפנה כלפי אליל. נו, אז למה זה לא עבודה זרה למאדרין? למה פטור? פוסקים כמו רבה כמובן, מחלוק אותה באי ורבה, הלכה כרבה, וזמי יעל כגם. אז פה ההלכה שהוא פטור. והרמב״ם פרש את זה כפשוטו. אז הנקודה, זה הרייבט באמת מאיר על הרמב״ם, אומר, ואנו מפרשים מאהבת אדם ומיראת אדם, ולא מאהבת עבודת כוכבים, ולא מיראתה. כן, בדיוק זה הבעיה, כי נכון שזה לא פשט הגמרא, אבל אי אפשר לפרש את הגמרא כפשוטה, כי זה קשה. אז אני רוצה להציע הסבר לרמב״ם, לא שלי אגב, של חבר שלי, נדב שנרב, עוד לפני המון המון שנים הוא הסביר לי את הרמב״ם הזה, והוא בעצם הטענה שעבודה זרה מאהבה או מיראה היא באמת לא עבודה דתית. גם לעבוד את הקדוש ברוך הוא מאהבה ויראה זה לא עבודה דתית. כיוון שכשאתה עובד את הקדוש ברוך הוא מאהבה או מיראה, אתה בעצם עובד את עצמך. וכשאתה חש אהבה או יראה, זה מה שמניע אותך לעבוד. עבודה דתית זאת עבודה שאתה עושה בגללו או בשבילו, לא בשבילך. כשאתה אוהב או ירא ובגלל זה אתה עושה, אתה בעצם עושה את זה בשבילך. בגלל תחושות האהבה והיראה שלך. ואני אביא אולי דוגמה שגם אותה הבאתי כבר בפעמים שונות בעבר. הייתי בשדה בוקר פעם בעשרת ימי תשובה בבית הספר הסביבתי. המנהל שם היה חבר שלי, הוא ביקש ממני לבוא לדבר איתם, אבל לא עניינים דוסיים, כן, הם חילונים. אז זה משהו שקשור לענייני היום, אבל בלי דוסיות. אז אמרתי להם, שאלתי אותם, מה קורה אם אני פגעתי בבן אדם? אין לי טיפת נקיפות מצפון על מה שעשיתי לו, אני מצפצף לי זמר עליז, שמח וטוב לב, אבל אינטלקטואלית אני מבין שפגעתי בו, ואני מחליט ללכת ולפייס אותו, או לבקש ממנו מחילה. נגיד שאליהו הנביא מגיע אליכם ואומר לכם, אליהו הנביא החילוני, מגיע אליכם ואומר לכם שזה מה שנמצא בליבי. כן? זאת אומרת שאני לא מרגיש שום דבר. האם הייתם מקבלים את בקשת המחילה הזאת? אז היה שם קונצנזוס מלא שלו. כולם. מה זה? זה צביעות. אתה לא באמת מרגיש את זה בלב שלך, אתה עושה את זה מן השפה ולחוץ. אמרתי להם שבעיניי זאת בקשת המחילה הגדולה ביותר שיש, רק אותה הייתי מקבל. למה? בגלל שאם אני מגיע לפייס אותך בגלל שאני מרגיש נקיפות מצפון, אז אני בעצם עושה את זה בשבילי, בשביל להרגיע את נקיפות המצפון שנמצאות בתוכי. ואז, בגלל זה אני הולך אליך. לעומת זאת, אם אני לא מרגיש שום דבר בתוכי, אני לא צריך את בקשת המחילה הזאת, בשבילי זה לא צריך להיעשות. אני עושה את זה, כי אני באמת חושב שפגעתי בך, ומן הראוי לתקן את זה. אז אני הולך ומבקש סליחה. עוד פעם, אני לא מדבר על מישהו שעושה את זה בגלל אינטרסים. למישהו שעושה את זה משיקול שכלי קר, בלי שהלב שלו נמצא בעניין. ואני מבקש ממך סליחה. זה בקשת מחילה מופלאה. זה באמת בן אדם שרוצה לתקן את העוול שהוא גרם, את העיוות שהוא גרם, ולא בא לפרנס מצוקות שנמצאות בתוכו. ואותו דבר, אומר הרמב״ם, גם בהקשר של עבודת השם. אם אתה עובד את השם מאהבה או מהירה, אתה עושה את זה בשבילך. בגלל שיש בתוכך תחושות שככה מפרנסים אותן. אז אתה עושה את זה בשבילך, אתה עובד את עצמך, לא את הקדוש ברוך הוא. אז מה זה נקרא לעבוד את הקדוש ברוך הוא? לעשות את זה כי הוא אמר. לא כי אני אוהב אותו, לא כי אני ירא ממנו, אלא כי הוא אמר. וזה המשמעות של המושג קבלה באלוה. כן, אצל בגמרא, ואחרי זה ברמב״ם, האנטיתזה של עבודה מאהבה או מהירה, זה קבלה באלוה. מה הכוונה קבלה באלוה? מה זה אלוה? בתורה, אלוהים זה דיינים. נכון? ונקרא בעל הבית אל האלוהים. או בגמרא בסנהדרין, בהתחלה, לומדת שצריך בית דין של שלושה, צריך שלושה דיינים, בית דין של ממונות. זה שלושה דיינים, כי כתוב שלוש פעמים אלוהים בפרשה. אלוהים זה דיינים. למה אלוהים זה דיינים? בגלל שדיין, או בית דין, זה מישהו שאני צריך לעשות את מה שהוא אומר, כי הוא אמר. לא כי הוא צודק, לא כי אני מזדהה, לא כי זה מדבר אליי, לא קשור בכלל, אלא כי הוא אמר. יש לו סמכות אבסולוטית, סמכות פורמלית. מה שהוא אומר צריך לעשות, כי הוא אמר. זה המשמעות של אלוהים. לכן דיינים קוראים אלוהים. אלוהים זה לא מישהו שאני עושה דברים כי אני מזדהה איתם, כי אני נורא אוהב אותו, כי אני ירא ממנו, לא, לא, זה לא אלוהים. אלוהים זה מישהו שאם הוא אומר משהו, אני עושה. כי הוא אלוהים. שאל אותי, למה אתה עושה את זה? התשובה ככה, כי הוא אלוהים. כי אלוהים אמר. אין מה לשאול, ואז מה אם אלוהים אמר? מי ששואל, אז מה אם אלוהים אמר, לא מבין מה זה אלוהים. אלוהים זה התשובה האחרונה לשאלה למה לעשות. למה לעשות? כי אלוהים אמר. זה הכל, זה אקסיומה. תמיד בכל שרשרת הנמקה, בסוף אנחנו מגיעים לאיזשהו עיקרון שהוא אקסיומה, אותו אנחנו לא יכולים לנמק. העובדה שאלוהים אמר ושהוא אלוהים, זאת האקסיומה הכי בסיסית. זה המשמעות של אלוהים. אלוהים זה מישהו שצריך לקיים כי הוא אמר. לכן דיינים קוראים אלוהים, וזה המשמעות של קבלה באלוה אצל הרמב״ם. עבודה דתית בעלת ערך לקדוש ברוך הוא או לעבודה זרה, במקרה הזה זה ערך שלילי, זה כאשר זה נעשה מתוך קבלה באלוה. לא אהבה, לא יראה, לא ריקודים, לא הזדהות, לא הבנה שזה יתקן את העולם, לא שום דבר מכל זה. גם אם זה נכון, בלי קשר לשאלה אם זה נכון או לא. זאת שאלה אחרת. לא זאת המוטיבציה שבגללה צריך לעשות. המוטיבציה שצריך לעשות זה בגלל שקיבלתי אותו עליי באלוה. כן, הדוגמאות שהוא הביא לי, נדב, אומר לי, נגיד שאתה נוסע בכביש ויש שם, אומר לי שהוא הביא את הדוגמה הזאת, יש שם שוטר. אז אתה מעיט, אתה לא יורד מ-130 ל-90, זה המהירות המותרת. האם עבדת עבודה זרה? לכאורה כן, השוטר הוא בעצם איזשהו סוג של אלוה, אתה ירא ממנו ולכן אתה עושה את מה שהוא אומר. למה זה לא עבודה זרה? זה לא עבודה זרה בגלל שאני עושה את הדבר הזה לא כי השוטר אמר, אלא כי אני מפחד ממנו, או כי אני חושב שהוא צודק, או לא משנה, מכל סיבה שלא תהיה. אבל זה לא בגלל שהוא אמר. אם הייתי עושה משהו רק בגלל שהוא אמר, אז זה היה עבודה זרה לכל דבר. זה היה עבודה זרה. לציית לשוטר זאת הייתה עבודה זרה. נגיד מי שלמשל מציית לחוקי המדינה, בגלל שהמדינה אמרה, לא כי זה נכון, לא כי אני מזדהה עם זה, לא כי צריך סדר חברתי או נימוקים כאלה ואחרים, אלא כי המדינה אמרה, ויש לפעמים תחושה שיש אנשים שאצלם זה ככה, כי זה החוק. הנה זו תשובה כזאת. זאת עבודה זרה. לגמרי, זאת עבודה זרה ממש. אין דבר כזה, זאת אומרת, אלוהים יש רק אחד, ורק אותו אחד, יש חובה לציית לו מעצם העובדה שהוא אמר, כי הוא אלוהים. זהו. אם יש עוד מישהו או משהו גורם אחר כזה, אז יש לך שני אלוהים בעולם. אז אתה עובד עבודה זרה בשיתוף. זה בעצם משהו... מה?
זה סותר ממה שאמרנו בהתחלה. הפוסק המחמיר אומר, זה הלכה, זה מציאותי או לא, לא אכפת לי, אתה חייב לציית להלכה. זה לא נעים, סליחה, זה לא מעניין אותי.
אתה צודק עקרונית, אבל אני חולק בנקודה אחת. אני טוען שזאת לא ההלכה, זאת התיאוריה ההלכתית, אבל ההלכה זה האופן הנכון ליישם את התיאוריה על המציאות. אם הייתי מתפשר עם המציאות, היית צודק. אם זאת הייתה פשרה, היית צודק. יש הלכה, אין עצה ואין תבונה נגד השם. יש מקומות שבהם אפשר להתפשר, אבל עוד פעם, כי ההלכה מאפשרת להתפשר. אבל זה לא הנקודה. אבל אם אני מבין שהאינטראקציה עם המציאות זה לא פשרה, המציאות מראה לי מה באמת ההלכה אומרת. לא התיאוריה לבדה, אלא האינטראקציה של התיאוריה עם המציאות. אז אם ככה, אז כל הטיעון הזה לא מתחיל. אתה לא יכול להגיד לי אין עצה ואין תבונה נגד השם, כי השאלה מה השם רוצה. השם לא רוצה את התיאוריה. השם רוצה את התיאוריה באופן הנכון ליישם אותה על המציאות. זה ההלכה.
תלוי
בפוסק.
אבל מה אם אתה
להשתמש במעלית בשבת, לא חשוב איזה הכשר וכן הלאה, תישאר בבית, לא תצא. זה הלכה, זה לא מציאותי.
אז אני אומר, אם מישהו חושב שזאת באמת ההלכה, זאת אומרת הוא נצמד לתיאוריה נגיד לצורך הדיון, לא נכנס כרגע לשאלה מה באמת פה נכון, אבל נגיד אם מישהו אומר זאת התיאוריה ההלכתית ולא מעניין אותי מה קורה בעולם, אז אם מבחינתו זאת באמת ההלכה, אז הוא צודק. רק השאלה, האם זאת באמת ההלכה? אני טוען שלא. אז אני טוען שההלכה זה לקחת את התיאוריה, להבין איך נכון ליישם אותה על המציאות ועל אילוציה, וזאת ההלכה, לא שנכון להתפשר. אני לא אומר לו תתפשר כי המציאות זה מאוד קשה. אני אומר לו אם במציאות זה לא הולך, זה אומר שההלכה שלך לא נכונה. אז אם הוא חושב שמה שאני עושה זה להתפשר, ולכן הוא אומר אין עצה ואין תבונה נגד השם, אני הצדיק האמיתי. אבל אני אומר לו לא, אני לא מתפשר. זאת ההלכה, אתה לא עושה נכון. זאת לא ההלכה. וזה הוויכוח על הגזרה שלא פשטה ברוב הציבור, האם זאת פשרה? או שמה שזה לא פשט ברוב הציבור נותן לי פידבק שזה לא נכון. זה בדיוק ההבדל בין שתי התפיסות האלה. כן, דניאל.
אבל מה לגבי מוסר? אז עכשיו אתה נכנס לכל עניין של מה אם אני עושה משהו משום אני חושב שזה מוסרי? ואולי, כן, אולי יש טוני לא, אבל יש רק הלכה, אין מוסר. ואתה הסברת פעם, כן, שיש גם מוסר, אתה חייב לשמוע אליו. כן? יש שתי מערכות, יש הלכה ויש גם מוסר. בשניהם אנחנו חייבים, אבל איך זה מסתדר עם זה?
לא הבנתי מה הבעיה, יש שתי מערכות ושתיהם אנחנו מחויבים, מה השאלה?
לא, אני עושה זה משום זה מוסרי, אני חושב שזה מוסרי, לא מטעם שאלוקים סיבה אותי, אולי אלוקים
אתה מדבר על ההלכות המוסריות. אתה מדבר כשאני מקיים את נותן צדקה. שאני נותן צדקה, אז אם אני נותן את זה מתוך חמלה, השאלה אם קיימתי מצווה, זה השאלה?
בוא נגיד.
אז לזה אני אגיע בהמשך, אני בדיוק לשם מכוון.
אוקיי.
אני כבר לא יודע אם זה יהיה היום, כי אני רואה שכבר הזמן שלנו, אבל זה השאלה.
לא בשביל היום, אבל יש דיון גדול, האם יש מוסר מחוץ להלכה או משהו. יש מאמרים של רב לכטנשטיין, רב עמיטל.
אני נתתי על זה שתי סדרות נדמה לי, על מוסר והלכה, וגם כתבתי באתר, ואני לגמרי לא מסכים עם הרב לכטנשטיין, וגם לא עם כל הכיוונים ההם. אבל זה פרשייה נפרדת, לא ניכנס לזה כאן. אז בקיצור, מה שאני רוצה לומר זה שהרמב״ם טוען, שבעצם, פשוט זה הגמרא, שבעצם עבודה דתית, ועכשיו אני כבר לא מדבר על עבודה זרה, עכשיו אני כבר מדבר על עבודת השם, עבודה דתית לא יכולה להיעשות מאהבה ויראה, היא צריכה להיעשות באופן קנטיאני. כמו שאני מחויב לצו הקטגורי בהקשר המוסרי, אני מחויב לצו האלוקי בהקשר הדתי. ואם מגיעה החמלה, מה שאמרנו קודם, או אהבה או יראה או דברים שבאים מתוכי, זה לא עבודה דתית. זה לא עבודת השם. עבודת השם צריכה להיות קבלה באלוה. אוקיי? זה מה שאומר הרמב״ם. אפשר לראות את זה בעוד מקום ברמב״ם, יותר אפילו ממקום אחד, אבל עוד מקום אחד למשל, הרמב״ם כותב תחילת פרק י' מהלכות תשובה, אל יאמר אדם הרי אני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה, כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה, או כדי שאזכה לחיי העולם הבא, ואפרוש מן העבירות שהזהיר התורה מהן, כדי שינצל מן הכללות הכתובות בתורה, או כדי שלא יקרת מחיי העולם הבא, אין ראוי לעבוד את השם על הדרך הזה. שהעובד על דרך זה הוא עובד מיראה, ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים. ואין עובדים השם על דרך זה, אלא עמי הארץ והאנשים והקטנים, שמחנכים אותם לעבוד מיראה, עד שתרבה דעתם ויעבדו מאהבה. עכשיו, מה זה נקרא אצלו אהבה כאן? שימו לב, הרי בהלכות עבודה זרה, הוא דיבר על עבודה מאהבה או מיראה, ששניהם זה לא עבודת השם, או לא עבודה זרה. פה הוא אומר, יראה זה לא עבודה, אהבה כן. אבל שימו לב איך הוא מגדיר אהבה. זה הלכה ב'. העובד מאהבה, עוסק בתורה ובמצוות והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, ולא מפני יראת הרעה, ולא כדי לירש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת. וסוף הטובה לבוא בגללה. מה זה נקרא עבודה מאהבה? לא שנפשי יוצאת אל הקדוש ברוך הוא, ואני עושה את הדברים כי אני נורא אוהב אותו. לעשות האמת מפני שהוא אמת. הדבר הכי קר ומנוכר שאני יכול לחשוב עליו. לעשות את האמת מפני שהוא אמת. מאוד מתאים למה שהוא אמר בלכות עבודה זרה. אני עושה זה כי אני קיבלתי את הקדוש ברוך הוא עליי באלוה. זהו. והוא אומר, ומעלה זו היא מעלה גדולה מאוד, ואין כל חכם זוכה לה, והיא מעלת אברהם אבינו שקראו הקדוש ברוך הוא אוהבו, לפי שלא עבד אלא מאהבה. והיא המעלה שציוונו בה הקדוש ברוך הוא על ידי משה, שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך. בזמן שיהוב אדם את השם אהבה הראויה, מיד יעשה כל המצוות מאהבה. פה נראה לכאורה שהוא מדבר כבר על רגשות של אהבה. אבל למעלה הוא אמר, עושה האמת מפני שהוא אמת. איך זה מתקשר? יותר מזה, תראו את ההלכה הבאה. לא, לא הבאתי את זה פה. בהלכה הבאה, ואני אסיים, אני רק רוצה להראות לכם את זה, כי זה באמת פנינה.
הוא אומר, אבל זה לא הפשט.
אני מדבר על הרמב״ם עכשיו, אפשר להתווכח.
כן, הרמב״ם, אז הוא אומר, אז הוא מגדיר אהבה, עכשיו הגדרה שלו, אבל זה לא הפשט.
אחרי זה, בוא קודם כל נבין מה הוא אומר, ואז נחליט אם הוא צודק או לא. אז אני כרגע עוסק בלהבין מה הוא אומר.
טוב.
וכיצד היא האהבה הראויה, זה הלכה ג', קראנו את שתי ההלכות הראשונות, זאת הלכה ג', וכיצד היא האהבה הראויה הוא שיואב את השם אהבה גדולה יתרה עזה מאוד, עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם ונמצא שוגה בה תמיד, כאלו חולה חולי האהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה, והוא שוגה בה תמיד בין בשבטו בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה, יתר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהביו שוגים בה תמיד, כמו שציוונו בכל לבמך ובכל נפשך, והוא ששלמה אמר דרך משל, כי חולת אהבה אני, לכל שיר השירים, משל הוא לעניין זה. זה די מפתיע ההלכה הזאת, כי בהלכה הקודמת הוא הגדיר אהבה לעשות האמת מפני שהוא אמת. איך הגענו עכשיו לסערה האמוציונלית שהוא מתאר כאן? אז נדמה לי, אני אומר את זה בקצרה, נדמה לי שמה שמתכוון לומר, זה ששיר השירים משל הוא לעניין זה. מה זאת אומרת? כמו באהבה האמוציונלית, שמעסיקה אותנו כל הזמן, ואנחנו שוגים בתמיד, שוגים לא ממש לטעות, כן, אלא עוסקים בתמיד, אותו דבר צריכה להיות אהבת השם. ומה היא אהבת השם? לדעת שהוא האלוה, וקיבלנו אותו עלינו באלוה, ומה שהוא אומר זאת האמת, ואנחנו עושים האמת מפני שהוא אמת. בלי קשר לממדים האמוציונליים. המשל האמוציונלי בא רק לומר, עד כמה זה צריך להיות בלבך תמיד, כן? שוגה בה תמיד. התמידיות זה נכון, אבל לא הסערה האמוציונלית. לעשות האמת מפני שהוא אמת, אבל זה כל הזמן שמיד ישם נגדי תמיד. כל הזמן צריך לדעת שזאת האמת, ולזה אני מחויב. המשל שמדבר על אהבה אמוציונלית, צריך להיזהר, לא כל הפרטים של המשל מתאימים לנמשל. המשל הזה בא להגיד רק שזה דבר שצריך לעשות בצורה אינטנסיבית כמו האהבה האמוציונלית. ואז זה מתיישב כמובן עם הלכה ב' מה שהוא אומר, שמה שצריך זה לעשות את האמת מפני שהוא אמת. זה בעצם מה שהוא קורא פה, אהבה. אוקיי? אז זה לא מדבר על המימד האמוציונלי, זה מדבר בדיוק על המימד הקנטיאני שאותו ראינו גם קודם. אתה צריך לעשות את זה כי קיבלת אותו עליך באלוה. ואם אתה עובד מאהבה או מיראה, זאת לא עבודה דתית, הוא אומר בעבודה זרה. בהלכות עבודה זרה. איך זה מתיישב עם מה שהוא אומר פה? כי שם הוא מדבר על אהבה במובן האמוציונלי. פה אהבה אמוציונלית היא משל. פה הוא מדבר על לעשות האמת מפני שהוא אמת. זאת צריכה להיות המוטיבציה לעבודה דתית. ואם את זה אתה מפנה לאליל, אתה חושב שהוא האמת, שהוא האלוה, שמה שהוא אומר צריך לעשות, זאת עבודה זרה. אם אתה עושה זה כי אתה אוהב אותו או ירא ממנו, אז זה לא עבודה זרה, זה כמו שוטר. אתה טועה, כן, כי האליל הוא לא יכול להרע לך, בניגוד לשוטר, לא משנה, אבל עדיין אתה עושה את זה מסיבות שהן לא סמכות מוחלטת. זה לא עבודה דתית. טוב, אז עד כאן רק התחלנו. אני מגיע לאפלטוניות רכה, אבל נגיע לזה בפעם הבאה.
הרב, האם באמת יכולה להיות עשייה שהיא משום שהיא אמת, או שבתוכה מובלה כאילו אינטרסים?
לא, אני חושב שיכולה להיות, יש טור 120 באתר שלי, שם אני עוסק בדיוק בשאלה הזאת. אנשים חושבים שהמושג אלטרואיזם הוא מושג ריק. אין אפשרות לפעולה אלטרואיסטית. בן אדם שעושה פעולה זה תמיד בגלל שיש לו איזושהי מוטיבציה, אינטרס, משהו. לא מסכים בכלל. יש פעולות אלטרואיסטיות. פעולות שנובעות מתפיסה שכך נכון, או משהו כזה. לא משהו שלא אהבה ויראה, לא משהו שבתוכי דוחף אותי, אלא משהו מבחוץ שאני מבין שזה מה שנכון. ולכן אני עושה את זה. זה בתחום המוסרי, זה בתחום הדתי, בכל התחומים האלה, מה שנדרש ממני זה פעולה אלטרואיסטית. זאת פעולה, ופעולה אלטרואיסטית אין פירושו חמלה על האחר. פעולה אלטרואיסטית פירושו לדעת שכך נכון לנהוג. עכשיו אני אומר עוד פעם, זה רק צעד ראשון, זה רק התזה. אחרי זה יש עוד אנטיתזה וסינתזה, ששם כבר נטפל גם במושגי החמלה, ולתת צדקה לעני מתוך חמלה וכדומה, שהשאלות האלה עלו פה, אני אגיע לזה בהמשך.
אבל אם יש עוד דקה, אז דיברנו במוסר, האם אדם שעושה את זה בגלל שככה בנוי, הוא בחור טוב וזה, אז אם לעומת אחד שעושה את זה בגלל שצריך וזה, אם... הוא לא, זה האופי שלו, למה מגיע לו פרס? שבתי על זה פעם, זה לא נכון, כי בסופו של דבר אנחנו לא הולכים לתת ציונים. אנחנו כחברה מסתכלים מי תורם לנו, מי עושה לטובתנו.
זה לא קשור.
אנחנו בהכרת הטוב.
לא,
אז אם הוא עושה את זה מסיבה כזו או אחרת, מה אכפת לי?
לא יודע, טוב, זה דיון אחר, אני מדבר על שיפוט.
אבל זה הפירוש. אם מישהו תורם לה... עושה טובות לאנשים מסיבות שלו, מה אכפת לי מאיזה סיבות?
לא, מי זה כן אכפת? אני לא מדבר כרגע על שאלת הכרת הטובה, זה מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. אבל אני מדבר על השאלה, איך אני שופט את האדם? ואם האדם עושה את זה כמו כבשה, אין לזה...
נכון, אבל אני אומר...
זה שהוא תרם לי ונעים לי לחיות לידו, לגמרי נכון. במובן האינטרסנטי, התוצאתי, אין לי שום בעיה עם זה. אבל כשאני שופט את ההיבט המוסרי שבו, עד כמה ראוי להעריך את דרך ההתנהלות שלו, אין לזה שום ערך. אבל נדבר על זה בפעם. כשהוא צריך כבר לצאת, לכן הקדמתי.
אוקיי.
במחילה.
זה בסדר.
להתראות.
להתראות.
תודה רבה.